טוב. אנחנו נביא עוד שיעור על קנאות, שקנאות נושא מורכב. רוב האנשים, קנאות זה קשור להם לקינה, זה לא בהכרח בדיוק אותה משמעות, כמו שנראה, יש לקנות במישהו, יש לקנות למשהו, זה לא אותה מילה. נושא הקנאות, נושא כבד ורחב, וגם ישראל. נשאל קודם כל שאלה פשוטה, לפתיחת תחילת השיעור, שמתם לב, אחת התופעות הכי מעניינות בתורה, חלוקת הפרשות. כל הסיפור של זמרי, פנחס עם זמרי, היה בסוף פרשת שבוע הקודמת, נכון? בשביעי של הפרשה. כמה פסוקים, פנחס הורג אותו, והיו עומדים הרגפה 420 א', מישהו מכיר את המנהג הזה להמשיך, לא לעצור, להמשיך את תור פרשת פנחס, אתם מכירים את זה? עד בריתי שלום, מישהו מכיר את המנהג הזה? יש כאלה שלא רוצים לעצור בדבר רע, ממשיכים בקריאת התורה, עוד כמה פסוקים, עד הנני נותן עוד בריתי שלום. בשביל לא לסיים ברע, לסיים בטוב. יש ספרדים שככה נוהגים. בכל מקרה, הסיפור קרה בפרשה הקודמת, מה הגזר דין של פנחס? קבל ברית שלום, ברית כולת עולם. זה בתחילת הפרשה הבאה. סיפור מאוד מאוד קצר. תראו, זה כמה פסוקים בסוף בלך, וכמה פסוקים בתחילת פנחס, וחילקו את זה לשתי פרשות. את האירוע, ואחר כך מה הקדוש ברוך הוא חושב על המעשה של פנחס. אז הסמג, שמעתי שהוא אומר דבר יפה. קנאות היא דבר מאוד מסוכן. לא תמיד זה לשם שמיים, לא תמיד זה מאוזן. כמעט תמיד אדם שפועל מאמוציות, יכול להתערבב וזה גם יש זרה. לכן שבוע שלם דנים. אחרי שבוע, אחרי שבדקת את כל הכיוונים, וראית מה יוצא מזה ולאיפה זה מוביל, אפשר לתת ציון למה שהיה. בחיים תוך כדי אירוע של קנאות, אנחנו אף פעם לא נהיה בעד. אף פעם לא נעמוד מאחורי הקנאי. עובר שבוע שלם, עובר זמן, רואים את זה, בוחנים את זה טוב, ורק אז אפשר לקבל את הצלש בסוף. כי קנאות היא דבר מסוכן, כמעט תמיד שנראה קנאה בעולם, שמישהו מקנה, זה יוצא בצורה לא מאוזנת. אדם שהוא פועל ברגש, זה הסכנה ברגש, הוא משתנה, הוא, כמו שהרב קוק אומר, שהשמש זה השכל והירח, זה הרגש, הוא משתנה, נגלה ונחשף, הוא מולל, לפעמים הוא חסר. יש, אולי שמתם לב בחומשים, כתוב בחוקת ובלק שהן פרשות מחוברות, אתם מכירים את זה? בחוץ לארץ חוקת בלק מחובר לפעמים. וגם בחומשים זה כתוב, תמיד אתה לא מבין, אתה עולה לילה, לא מבין מה קשור פה באמצע בלק, שישי, כשהם מחוברים, איזה... אז בחוץ לארץ חוקת בלק, זה מתות מסע מחוברים. מי לא מחובר? פנחס לא מתחבר לאף אחד. מאיפה פנחס למד את המעשה לקנא, אתם זוכרים משבוע שעבר? ממשה רבנו, שמה עשה? ששברת לוחות. תחזרו לספר שמות, תרומת הצווה מחוברים, נכון? כי תיסה לא מחובר ויקל פקודה פעם מחוברים. כן, בדיוק כמו פה. המעשים האלה של הקינה, של לשבור את הלוחות או להרוג, זה אי אפשר, הם לא, לשון נכון, המהר"ל, יש סדר לדברים. הרב צבי יהודה, הפרשות הן בזוגות, יש מבנה בעולם. את ענייני הקנאות אל תכניס אל תוך סדר, תוך מבנה, זה הלכה ואין מורים, כן, קשה מאוד לחבר, לתת לזה דברים ברורים. הקנאים בדרך כלל חוטפים גם את הצעקות, הכי בולט זה שמעון ולוי. אתם זוכרים שהם הרגו את אנשי שכם, לקחו את דינה אחותם ויצאו. פסוק הבא, בני יעקב פשטו על החללים ולקחו את שלל העיר. על מי צועקים בסוף? כלומר, אלה הקנאים גם לא לקחו כלום, רק הרגו, לקחו את אחותם והלכו משם. כולם באו, לקחו את כל הריחו, לקחו את כל השלל, ובסוף חטפו את הצעקות הקנאים. קנאו דבר מסוכן מאוד. ובדרך כלל מספר אחד בקנאות, כל פעם כשיש איזו נגיעה אישית, כמובן, סימן זה לא מזוקק לגמרי, אתה תראה בסוף שהקנאי, אם יש לו עוד הפים קצת, אם קנאי מקנא לו לשם שמיים עם נגיעות אישיות, הוא ייפול בסוף באותו דבר שהוא קינה לו בעצמו. זה מבולט מאוד בשימון, שקנאי לברית במעשה דינה, אבל אחר כך הוא נופל בעצמו, הוא נופל בעצמו בברית. אולי מישהו זוכר את זה, הזכרנו את זה פעם, לא זוכר מי שם לב לדבר הזה, זה קדמון, דבר באמת גאוני. כתוב שלשימון הייתה איזה נגיעה בסיפור של דינה. מי זוכר איזה נגיעה אישית הייתה לו? שהוא נסע, הוא התחתן עם דינה, כתוב. שנאמר בני שימון, ימואל ויחין ובא בצוחר, ושאול בן הכנענית. אומר רש"י, מה זה שאול בן הכנענית? בן של דינה שנבלה לכנעני. נולד לו ילד מדינה. אומרת הגמרא בסנהדרין, הוא שאול בן הכנענית, הוא זמרי בן סלו. זה אותו אחד. זה דווקא טוב שהבאת לי את זה. דברים יפים. תודה. אז בסוף, אותו בן אדם בעצמו שנולד לך מהנגיעה האישית, הוא הפיל אותך בסוף בדבר שאתה קינית אליו. כשאדם מקנה לו בצורה מתוקנת, בסוף הוא בעצמו ייפול. פנייה קטנה יכולה לפגום בקנאות. הכזונה יעשה את אחותינו? רואים שם משהו, זה לא רק חילול השם, יש פה זה גם איזה משהו קטן למדרגתם, שבסוף יכול להפיל אותם בעצמם. עכשיו, פנחס כתוב שהוא מקנה לאיש ישראל, אתם זוכרים שלא כתוב את השם שלהם? יש את המדיינית, יש את איש ישראל, אחר כך כתוב, ושם איש ישראל המוכה, אם נסלו, ושם האישה, כוזי בצור, ראש שרומות בתב למדיינו. היה פה קנאות לאיש ישראל, לנפילה של עם ישראל, לא קנאות אישית, איזה משהו, לכן הרבה מסבירים שמשה רבנו לא יכל לקנא שם. למה משה לא עשה את זה? ציפורה מי יתיר לך? כתוב בגמרא, לפני זה אמר לו, מה זה עשו? ציפורה מי יתיר לך? אז אם הוא הורג אותו, מה זה הנראה? הוא נכנס פה לאיזה קטע אישי, ובטח מי שיגיע לפעמים למאבקים על הארץ, מלא פעמים נהיה, במקום לדון על הדבר בעצמו, להפגין הדבר בעצמו, נהיה לך איזה קטע אישי מול המגבניק או השוטר שמולך. ואז זה לפעמים מאבד את כל הרוממות שאתה רוצה לבוא בשביל כבוד ישראל, ואתה בעצמך בסוף נופל לדברים נמוכים.
אז
נכון, טוב, תמיד השאלה, תמיד השאלה, הגייר הזה, שאנחנו אומרים, גיירו, כולם גיירו, רק אנשים גיירו פעם, איך גיירו פעם, מה בדיוק, איך זה הלך, הערב רב, גיירו אותם, איך גיירו? כאילו זה שאלה, בכל מקרה, בגמרא כתוב שזה מה שהוא טען לו, ומשה לא ענה לו, וגם לא, אולי היה לו מה לענות, אבל זה נראה כמו איזה דיון אישי. אז אנחנו נעשה שיעור, זה יהיה שיעור, הוא בנוי מסודר, כמו שיעור אמיתי. יהיה על קנאות טובה, בעד הקנאות בהתחלה, אחר כך נדבר על הקנאות כמה היא גרועה, ובסוף ננסה לראות מה עושים בסוף, איך הרב קוק מאזן בין הדברים. אז בואו נתחיל. מסיעת ישרים, חלקי החסידות, נדבר אתה מעניין אהבה. ענפיה הם גימל. השמחה, הדבקות והקינה. מי שאוהב השם הוא שמח במצוות, יש לו דבקות אלוקית ויש לו קינה. נדלג ישר, ענף השלישי הקינה. שיהיה אדם מקנא לשם קודשו, שונא את מסניו ומשתדל להכניע מה שיוכל, כדי שתהיה עבודתו את פרנסת וכבודו מתרבה. מה שאמר דוד המלך, הלא מסנא לך השם מסניו, תקומם לך את קוטה, תכלית שנאה שנאתים לו, אויבים היו לי. אוהבי השם, סינורה, מי שאוהב שונא בהכרח. מי שמתעסק פה עם אח שלי, חוטף ממני, לא אכפת לי מי התחיל. אתה לא תיגע באח שלי. זה לא מעניין מי התחיל, זה אח שלי. כשאתה אוהב מישהו, קשה לך שפוגעים בו, בלי קשר למי צודק. כשאתה אוהב מישהו, אז מה שפוגע בכבודו, זה מרתיח אותך. וכשאדם תמיד הוא אדיש, ואנחנו היום קשה לנו מאוד, המעולה הסינה, אנחנו לא יכולים להכיל אותה. מה, לצנוע? אנחנו לא משים סונים. הוא יגיד מפורש, שמי שלא שונא, כנראה לא אוהב גם. מי שלא עצבנים, תמיד הוא מכיל, תמיד הוא רגוע, תמיד הוא אדיש פשוט, כי לא מעניין אותו דברים, סתם אדם אדיש. אליהו אמר, כאן לא קינת השם צבקות. כבר ראינו למה זכה בעבור קינתו לאלוקיו. נכון, פנחס הוא אליהו. כמו שכתוב, תא אשר קינא לו ככה, חבר בני ישראל. וחז"ל הפליגו מי שיכול למחות ואינו מוחה. וזה פשוט, מי שאוהב את חברו, לא יכול לסבול שיראה מקים את חברו ומחרפים אותו. ודאי יצא לעזרתו. אותו דבר, מי שאוהב את שמו יתברך, לא יכול לסבול שיש חילול השם בעולם. זה משגע אותו. הזוהר, תראו את הלשון של הזוהר, לשון נפלא מאוד. מה שאמרנו, שאומר, מי שאוהב, בטוח שונא קצת. קשה כשאול קינה. כל מן דרכים. מה זה רכים? אוהב. מי שאוהב, ולא קשיר עם הקינה, ולא, אין שם הקינה עם אהבה, לאו רחימותי רחימות, האהבה שלו היא לא אהבה כנראה. כיוון שהוא קינה, אנחנו יודעים שהאהבה שלו הוא שלמה. כל עוד אתה תמיד רגוע, גם כשפוגעים בדברים יקרים בעולם, כי זה לא, אתה נהיית אדם אדיש. אני רוצה להקריא לכם במהירות, מאמר של הרב חנן פורט, מאמר יפהפה, שני מאמרים, צריכים להרבנה מצל, לא לנסות בבית כמובן, הכל במסגרת החוק, ורק הדברים להלכה ולא למעשה, כמו שאומרים. נתחיל מהרבנה מצל, זה לא יאומן, זה מופיע בשיחות של הרבנה מצל, שיחות לסבב ראשית. על מתינות וקנאות, אנחנו מודדים את מידת המתינות, הביאו מתונים בדין, אבל המבחן אם אדם הוא מתון או לא, יהיה אם תמיד הוא מתון, או שיש נקודה שבה המתינות נעלמת ופגלה. הרבה פעמים אדם מתון, הוא שומע, בדיוק היה שם איזה סיפור במדינה אחרת, שם אדם מאוד מתון. הוא לא מתון, פשוט הדברים לא נוגעים אליו. זה לא אכפת לו. זה נושא, ואז הוא מאוד בעד להכיל, לכבד את האחרים. אבל כשמשהו נוגע לו, פתאום באופן אישי, הוא יצא להפגנות על המחיר של הקוטג', הוא יכול לצאת להפגנות, פתאום הוא לא אדיש. רוב בני אדם מתונים, כל זה לא נוגע אליהם. ברגע שזה נוגע אליהם, נראים אחרים לגמרי. לכן, אם רואה אדם מכונית נוסעת בעצם יום השבת, והוא נשאר שלב ומתון, מידה נאה של שליטה עצמית. אבל הבחינה, אם המתינות היא נר לרגליו ושסתם זה לא אכפת לו, מה תהיה אם המכונית תיכנס תוך החצר שלו ותעלה לו שם על איזה ציוד יקר? אם גם אז הוא יישאר מתון? לא נכחי שהאמת היא שהמתינות שלנו מראה מכונית נוסעת בשבת היא לא משום אהבת ישראל חזקה, אלא משום שאהבת ישראל שלך חלשה. כי אתה לא חשים שהנוסע בשבת מאבד את עולמו ואת העולם שלנו וכולנו מסירה אחת. איננו אומרים שיש לזרוק אבנים, כי לפי ההלכה אבן נימוק זה, ואסור לנפץ חלון בשבת. וגם אם מותר הלכתית, אנחנו מתי מספר הדתיים הם מיעוט במדינה. וגם צריך לתת הדת אם זה נכון מבחינה מעשית. אבל אם זאת חשוב לדעת שהמתינות הזאת אינה מרוב צדקות וקדושה, אלא משום שהקשר הנפשי שלנו אל השבת חלש עדיין לצערנו מן הקשר אל הרעיתים. עד כאן לשונו, יפה, יפה כתב היהודי. הרבה אנשים מתונים, כי זה כאילו אותם לא מעניין אותם. פעם בתי כנסת נחרבו, אני אומרים ויצא פורקנים כמה שיחרו, לא אומרים, כל מיני מנהגים בתפילה, היה על זה מריבות. היום מה אכפת לך שיגיד, יצא פורקנים, שעשה מה שבא לו, כי זה לא מעניין אותך. מה הנוסח, מה אומרים, מה לא אומרים, מה זה משנה, זה נגיד הפטרה של התימנים, שעשה מה שהוא רוצה, אף אחד לא אכפת לו פשוט. לפעמים דברים לא נוגעים, ואז זה נשמע מאוד, מאוד מתון. הרב חנן פורט על סבלנות וקנאות, שיחה יסודית פרשת פנחס. תמיד אני נזכר בה שאני נוסע בכבישי הדרום, ליד שדרות. לשונו היפה של הרב חנן פורט. הדברים שלפניכם מתעדים שיחת נפש סוערת לפני שנים רבות בקיבוץ ברור חיל שבנגב. ליד שדרות. מול איזה קיבוץ? אורנר, יפה. שזה פלך, גם קיבוצים היו על כל מיני גמרות, סיפורים מהגמרות, אורנר וברור חיל. אין הרבה שזו יודעים כבר על מה, על מה השמות. מה היה הסיפור? הוא היה איש ציבור, חנן פורט, חבר כנסת. הזמינו אותו לשיחה בקיבוץ. הוא אומר, אני רק מתיישב שם, מתחיל לחטוף אש. למה אתה, למה כפייה דתית? למה אתם מנסים לשנות אותנו? למה אתה לא יכולים שיהיה חברה פלורליסטית, כל אחד יכבד את השני? למה כפייה המדינה הזאת, חוקים? אני חילוני, אני רוצה לנסוע לבקר את סבא שלי. למה לי אוטובוס? אני לא שומר שבת, למה אתה מכריח אותי להסתדר איכשהו? למה לחנויות שלי סגורות? ואני התכווצתי במקום, אמרתי, טוב, תנו לי קצת, הזמנתם אותי, תנו לי קצת לנחת, להסביר, לנסות, ומתאר ככה אתה. ואז הוא התחיל ככה. סובלנות היא מילה רבת ערך. התנהגות שלא קופה את העמדה על הזולת, מנסה להבין בכנות לליבו, אבל יש במילה הזאת משהו שמחפה על אדישות, או רפיון וחולשה. ואז לא בטוח זה מידה ראויה. יגלה אדם שאשתו מפנה לו עורף ומתרועעת עם זרים. הוא יתנהג בסובלנות או שהוא יקנה לאשתו? אומר רב קוק, הסובלנות מקור החיים היא. אבל כשהיא באה מתוך הכרוכיות הלב ורפיון הרוח, היא נעשית לסתם ממית ומחלה, שבסוף יביא קנאה מרה וקשה כשאול. המקנים הללו, אתם תראו בסוף, הכי אכזרים יהיו האלה שדגלו בסובלנות לפני זה. אומר, סובלנות שבאה לחסום את העמידה כנגד מארסי האומה, זה כמו סובלנות. אדם רואה את כבוד ביתו ומשפחתו למרמס, והוא ברפיונו הוא עומד בצד. הוא אומר, אז למה אדם סובלני לפעמים? מאיפה מגיעה הסובלנות הרעה, שגם לתופעות שמחריבות את המציאות אתה סובלני אליהם? דבר ראשון, אתה לא בטוח בצגת הדרך שלך. מה אני אעשה לצערי, אני החייל שמשרת פה בשומרון, בדרך כלל, בתוך הלב, לא ברור לי שאני יותר צודק מהערבי שעובר, שמתעכב במחסום. הלאה, הוא היה פה סבא שלו פה לפניך, אתה יודע. אתה הגעת אחריו לפה. הוא חי פה, כבשת אותו, אתה לא נתן לו זכויות, לא ברור לי שאני צודק. דבר שני, אדישות. אין לי מה לעשות. דברים לא מעניינים אותי, אז יותר יפה להגיד, במקום להגיד, לך לזה, אתה לא מעניין אותי, להגיד, שמה, תבחר איך שאתה, תחיה איך שאתה רוצה. אתה רוצה לאכול נמלים כל היום, תאכל נמלים. אתה רוצה ללכת הפוך, לא, לא לך ישר אחורה, ללכת על הראש, לידיים, תעשה מה שאתה רוצה, כי אתה לא מעניין אותי. זה נראה מאוד יפה, כל אחד שיבחר את הדרך שלו. אנחנו בעיקרון מדינה, אנחנו לא סובלנים, אנחנו. הסיבה השלישית, אתה חושב אין לך סיכוי לשנות המציאות. אתה לא חושב שיש לך מה לעשות. במקום להודות בחולשה שאנחנו לא יכולים, אז אתה אומר, תשמעות, תחיל אותו, תכבד אותו. רחש של הסכמה עבר בקרב הציבור, ובעיני רבים קראתי כאב אליהם. קינה, הוספתי, מידה בדרך כלל מגונה. הקינה, תאווה, כבוד מוצאים את האדם מעולם. אבל יש הבדל בין קינה במשהו, לקינה למשהו. לקנה במשהו, אסור כך, לא תחמוד, אסור לקנה באחרים. אבל לקנה לדברים יקרים, דבר גדול מאוד. עם ישראל מוכה ומושפל, זה מפריע לנו. יפה מאוד. הוא אומר להם, מה אתם חושבים? אתם, אני כיהודי מאמין, נשיא התורה זה לא איזה משהו של פולקלור. כל ישראל ערבים זה בזה, אצלי זה דבר רציני. אני, שאני רואה הפקרות בעולם, ותלישות מרוחניות, זה מחיב לי. אתם חושבים, כאילו חילוש שאת מפריע לי, זה כאילו, באזור שלי יש מכונים בשבת, זה הורס לי את האווירה של השבת. זה כאילו, כמו אתה שם לי מוזיקה בשבת, נהרס לי האווירה של שבת. לא, הוא אומר, אני חושב, אחרי 2000 שנה התכנסנו פה לארץ, למשהו, אני חושב שזה פוגע בכולנו, יש לנו פה איזה יהוד, איזה תפקיד. הוא אומר, אני אישית לא מאמין בכוחה של כפייה. אבל תדעו לכם, אני מרגיש שאכפת לי ממכם. אבל אני לא יודע אם אכפת לכם ממני. הוא אומר, לי אכפת ממכם, אבל לכם לא אכפת ממני. אתה ממשיך איך שהוא רוצה, כי הוא לא מעניין אותנו, אז שיוכל נמלים. אבל לי אכפת ממכם. טוב, הוא מתאר, זה שהיה ככה, התעוררות שם יפה, וזה, הוא אומר, בוא נסה לדבר, מה אנחנו עושים פה בארץ ביחד, ו... אבל בנוסי בלילה בכבישי הנגב הריקים, מול שמיים מלאי כוכבים, אמרתי, בסדר, אז הדלקתי איזה אור הנר בברור חיל. אבל מה עם כל האלפים והרבבות שלא ישמעו, שלא אף פעם לא הגיעו לשיח הזה בכלל? שכל אחד חי את החיים שלו וזה לא אכפת לו. שזה הסכנה הכי קשה, לצערנו אנחנו נמצאים בה. הרבה אנשים שפשוט זה לא מעניין אותם. והמילה סובלנות והאכלה, זה התירוץ לחוסר אכפתיות. אתם זוכרים את השיעור על שלי, שלי ושלך, שלך, על סדום? הקצה של הסובלנות זה האופנוען ששוכב אל הכיס שאף אחד לא עוצר לעזור לו. זה הקצה. שרואים אנשים בחול יותר, בישראל פחות, אבל גם בישראל מתחילים לראות תופעות כאלה, שזה לא מעניין, שמישהו, שומעים זה לפעמים פליטות פה כאלה, שהן מוקלטות, אז תמיד צריך להתנצל אחר כך, שמישהו אומר מצידי שיכול להצזל כל אלה, זה לא מעניין אותי. זה הקצה של תכבד אותי, תהיה סובלני, תהיה... אדם שאם משהו יקר לו, אז הוא מקנה לו, זה מפריע לו. אז ברור שכשאוהבים משהו, מקנים לו. וכשנמצאים יותר מדי באווירה של שלום, להכיל, לכבד כל דבר, זה מחריב את המציאות. מי ששם לב, אני אמת, עצינו בהגבהה של הספר תורה, תמיד יש לי בשבת הזאת שהייתה, או שני וחמישי של עכשיו, אני מחפש מגביה גברתן, אני אומר לו, אני הולך להשאיר אותך הרבה זמן באוויר, תהיה חזק, זה ספר ספרדי ענק כזה. הוא מגביה, אני יוצא, אני קורא לכל הישיבה לראות. הנני נותן לו את בריתי שלום, שלום, מה יש שם בוו? וו קטועה. גם, לא שמים לב, תפתחו אפילו סתם חומשים בדרך כלל, תנכים. תראו באמצע הוו, יש הפסקה. זה יחס סתם כמו איזה פדיחה בהדפסה, אבל יש שם בכוונה. בספר התורה, הוו של השלום, יש חטח באמצע, או ככה, או ככה, או שזה כמו וו ממשיכה, או כמו וו קטנה, או כמו יוד. כמה שיטות איך עושים את הוו הקטועה הזאת. ריתי שלום קטוע. חסר, וזה שאלות בפוסקים איך עושים את זה. סבירו שזה קשור למחלוקת במדרש כמה ניסים נעשו לפנחס. יש שאומרים 6 ניסים, יש שאומרים 10 ניסים, יש שאומרים 12 ניסים נעשו לו. אם 6 זה וו קטנה, וו זה 6, אם 12 זה וו ווו, שמשיכה, ואם זה יוד, אז זה 10 ניסים. כן? לפי השיטות במדרש. בכל מקרה, השלום קטוע. אומר הנציב, העמק דבר זה נציב שלא יאומן. התבריתי שלום, הרי הוא היה קנאי, הוא בסוף קיבל ברית שלום, ברית כנועת עולם. בשכר שהניח כעסו וחמדו של הקדוש ברוך הוא ברחוב השלום. למה? כי טבע מי שעורק בידיים, כמו שהנציב פרש על עיר הנידחת, אתה מחסל אנשים, אתה מקלקל את המידות, נתן לך רחמים וריחמך, התורה הבטיחה, אתה קנית, תקבל שלום, שלא יישאר הרגש העז שאדם לא יתרגל להיות קנאי כל הזמן, בערך אותו בשלום. דאגו לקטע המודגש, וכתיב שלום קטיעה דבמה שהיה במידת השלום יותר מהראוי, שלא כדי יהיה בימי השופטים על פסל מיכה ועוד, כמבואה אותן ואליהו, נראה את זה עוד מעט בקוד שימוני. לכן כתוב קטיעה שנענש, השלום נהפך לו לרועץ, הוא נהיה יותר מדי בעל שלום. פנחס התחיל כקנאי, קיבל ברית שלום, ואז הוא עושה שלום בין השבטים. זוכרים שבטי עבר הירדן עשו מזבח שם, פנחס שולחים אותו ככה לעשות שלום בין השבטים, פנחס לא מקנה יש בעיות רוחניות, פה פסל מיכה. איפה פנחס שיוריד למיכת הראש? לא, הוא נהיה שלום. תכיל את האנשים, תכבד אותם. אתה כהן, בסוף כהן גדול פנחס, נכון? חיל עזר, פנחס הוא הכהן הגדול, איש השלום, איש האהבה. כבר נהיית, עזבת את דרך הקנאות, ונהיית איש שלום ונענש על זה. תראו, תנא דבי אליהו, זה מזעזע מאוד. מעניין שאליהו, פנחס הוא אליהו בעיקרון. תנא דבי אליהו, כתוב פה פנחס נגד פנחס, דברים קשים. ותנא דבי אליהו, זה מעניין. כאילו אליהו נביא נגד פנחס. שם התומר, אותם 42,000. עוד מעט נראה, אנחנו נראה עכשיו שהוא חזר, יפה. יש פה, עוד נראה, צד צד, כל פעם לצד אחר. שם התומר, 40,000 ו-2,000 נהרגו מיפתח הגלעדי. שיבולת, סיבולת, מפני מה נהרגו? נדלג קצת. מה, פנחס? לא מיכה. לא יתיר לי, לא מיכה בני אפרים. לא יתיר את הנדר של יפתח. מי הרג את כל אלה? ומה לא הרג אותם אלה? פנחס. פנחס השם בכל 42,000 האלה. היה בידו למחות ולא מיכה. היה להתיר את הנדר. לא פנחס לבד. כל מי שיכול למחות ולא מוכה, כל הדמים שנשפרים בישראל בגללו. תלגו כמה שורות. ושם אותם אותם 70,000 שנהרגו פילגש בגבעה, מי הרג אותם? גם! היה לסנדרין ולמשה, הסנדרין שניח משה ויהושע, ולפנחס. השמים בזה, פנחס השם בזה, עם הסנדרין. היה להם לקשור לחבלים, במותניהם. להפשיל שרבולים, להתחיל לעבור בעם ישראל, להחזיר אותם למוטב. יום אחד לבית אל, ללחיש, לחברון, להסתובב. אבל הם אמרו, כל אחד נכנס לקרמו, לינו, לסדהו. כל אחד אומר שלום עלייך נפשי, כדי שלא להרבות עליהם את התוח. אפשר להבין, זה לא להרבות עליהם את התוח, לא עליהם כוח להתחיל להסתובב. שכל אומרים, לא להרבות את התוח על אנשים. מה, זה נעים להיות איש כזה שכל מותן לאנשים מוסר? אז לא, תכבד אותם, אתה צריך לריב עם אנשים כל הזמן. תן לאנשים לחיות, תכבד אותם. מי הרג את כל אלה? סנדרין ופנחס, הם אשמים. פנחס יותר מדי שלום. היה קנאי, ואז פתאום נהיה מכיל. בסוף האומה, פגמים רוחניים באומה. אין כבר מי שיקנה, אין מי שיקום ויהרוג. אז בסדר, פסל מיכה, מרויד את עם ישראל מטה מטה, עד שקוראים כל מיני תופעות מקולקלות. לא, סנדרין שמינו, סנדרין גדולה שהניח משה ויהושע. הסנדרין שמשה ויהושע הניחו, כאילו, בפנחס. טוב, אז רואים שקנאות היא טובה, ועודף שלום הוא מחריב את המציאות. בואו נראה עכשיו צד שני, שוד רדבז מפורסם מאוד התשובה הזאת. ומי זה לא מפורסם לו, שיהיה לו מפורסם מהיום. אתם זוכרים אליהו הנביא, לפני איזה לקראת סוף הקריירה שלו, קדוש ברוך הוא אחרי שהוא מעמד אליהו בהר הכרמל, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, הוא רץ אחרי אחאב, ואז רוצים להיזה ורוצה להרוג אותו, נכון, הוא בורח למדבר, להר סיני. כל הסיפור הזה, למה כל השם זה שולח אותו עד לשם? שאלת ממני, יש לי איזה טעם, למה תראה הקדוש ברוך הוא מלך 40 יום עד שבא אליו אלוקים? הראה לו את כל אותו מראה, לא בא יש השם, לא בא רש השם. בארץ ישראל שם עיקר הנבואה הקדושה, גם יכול להגיד לו את הנבואה. מה אומר לו בנבואה שם, מי זוכר? אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה מדורו. כן, את מלא חזאל ואת אלישע לביא תחתיך. את יאור ישראל, כאילו, יכול להגיד לו בארץ ישראל את הנבואה, למה צריך לקחת אותו עד הר סיני שיקבל נבואה? תשובה בשפה שלנו. הוא ניסה לשנות את המידה שלו. אמרנו, פנחס היה קנאי, נהיה איש שלום יותר מדי. ואז פנחס אליהו חזר להיות קנאי. אליהו אומר, מזבחותיך הרסו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תפסיק. לך למקום משה רבך. עושה לו סיור לימודי בעקבות משה רבנו בהר סיני. גם כשעם ישראל עובדו עבודה זרה, גם אז עבדו עבודה זרה. נכון, גם בהר סיני עבדו עבודה זרה. מה משה עושה שם בצור? מתפלל עליהם. למה אתה קנאי? מה זה? נכון, גם תשובה, כבר דעת, אין הקדוש ברוך הוא שלנו דוגל בעליו קטגוריה ולא דילטוריה לסניגוריה וזכות. הוא רוצה שהצדיק פלל על הדרו כמו שעשה אברהם אבינו, לא כמו שעשה נוח. ולכן כתיב, כי מי נוח זאת לי. מי נוח קוראים על שם נוח, נקרא על שמו, לא התפלל על בני דורו. אבל אליהו זה לעולם היה מקנה, כמו שכתוב במדרש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, למה אתה מקנה? קינאת בשיטים מגילוי עריות, קינאת על הברית, הכתיב עזבו בריתך בית ישראל. חייך אני ישראל עושים ברית מילה, שאתה לא רואה בעיניך, ופה אליהו מגיע תמיד לברית מילה. וכמד אמר פנחס זה אליהו. ואיך ממש מנה, מה הוא אומר שם? קח את נפשי, לא טוב הולכים מאבותיי. מה שיאריך כבר ימים הרבה. אומר, תהרוג אותי כבר, אליהו הנביא אומר. אין לו כוח למצב הרוחני של עם ישראל. כשראה הקדוש ברוך הוא שלעולם היה מקנה, ולא מלמד על ישראל זכות, ולא התפלל עליהם, עד רבה, נשבע מיה שנים, תעלו מותר, כי אם לפי דברי, ראה צערם של ישראל מתים ברב, לא התפלל, לא אכפת לך. עד שהקדוש ברוך הוא לא אומר לך, שנה שלישית, לך ראה לך ותעלו מותר. מה, אתה בידינו או נגדנו? אתה גוזר שיהיה רעב. אפילו אחרי שכולם אמרו, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, לא התפלל עליהם, עד רבה, שאל נפשו למות. והקדוש ברוך הוא התאווה שהתפלל על בניו. אמר, לא למד זה ממשה רבו, שהתפלל לפני כמה פעמים על ישראל, מסע נפשו עליהם. אמר, אעשה לו רמזים ודברים, דברים שנעשו למשה, לא להזכיר לו, תהיה משה, תזכור מה משה עשה. יבטל את הקטגוריה, למד עליהם זכות. הלך 40 יום, מה זה קשור? משה, אותו דבר, גם לא אוכל 40 יום. הביאו אל הר האלוקים, חורב, המקום הממד הגדול, אלינום המערה, היא נקראת הצור. מה לימדו את משה מנקראת הצור? יהודי גם של רחמים. אז הוא נקרא את הצור, ויבוא השם פניו ויקרא. שכל מה שבניו יהיו חוטאים, יעשו כסדר הזה, אני מוכה להם. לימד איך מחפרים, איך מסנגרים עליהם, איך מורים רחמים לקדוש. הקדוש ברוך הוא, את המידות של הרחמים שלו. ואמר לו, מה לך פה אליהו? מה, למה אתה חושב שהבאתי אותך לפה 200 קילומטר? למה? אתה לא מבין, אתה רמז. למה הבאת לך למקום משה רבך? אולי יזכור לבקש הרחמים. אבל עד רבה, הוא הוסיף דלטוריה. עזבו בריתך בני ישראל, מזבחותיך הרסו, את נביאיך הרגו בחרב. והיה מרמז למזבחות הנשיאים לעבודה זרה. ואני אקדוש מה, אתה עדיין מקנה? בוא תעמוד בהר, איפה שמשה רבנו עמד ובקש הרחמים. התחיל הרוח, אש. נכון, נשים שהקדוש ברוך הוא מראה, אתה רוצה שנשבור את העולם, מחריב את העולם? אנחנו לא רוצים מידת הדין בעולם. אבל אליהו הנביא ממשיך בקנאות שלו. דלגו, כיוון שראה הקדוש ברוך הוא דן ומקנה, אמר, אין זה ראוי לעמוד בעולם. אמר לו, אלישע, תמשך נביא תחתיך. הקדוש ברוך הוא לא רוצה כאלה שמקטרגים על ישראל. שזה סכנה גדולה, רפאים רבנים נותנים מוסר, אז גם זה מלא פעמים, נכון, שרב אומר דבר תורה, אז הוא עומד עם הפנים לארון, עם הגב לארון קודש, נותן נשיקה. למה? הסביע רבי מצאנז. למה נותנים נשיקה לארון קודש? הרב הולך לתת מוסר לציבור, לראות דברים שהם לא בסדר. קודם כל הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ישראל כולם צדיקים, קשה להם. עכשיו אנחנו סוגרים בו כאן דברים בינינו, זה לא בשבילך אלוקים, אתה אל תקשיב, זה רק בינינו אנחנו סוגרים. מול הקדוש ברוך הוא תמיד צריך סנגוריה. צריך להיזהר, אבל שם טוב אמר שיש מגידים כאלה, רבנים שמעוררים כתרוג על ישראל. נותנים מוסר לאנשים, שנאמר, שלח השם בעם נחשים השרפים. יש נחשים כאלה שורפים את העם בלשונם. אומר הבעל שם, למשל, דיברתי, יש פה פח זבל, בצד, זה לא עושה הרבה ריח, אבל כשאתה מזיז אותו ומסתובב איתו, אתה מעורר את כל הדברים הרעים בעולם, את הריח הרע של ישראל. מה יכול להיות צדיקות כזאת שהיא רק מזכירה חטאים של ישראל? ככה אומרים לאליהו הנביא, האישה אומרת לו, מדוע באת אליי להזכיר אבוני? יש דוס כזה שלידו כולם נראים רשעים. שפתאום לידו זה פתאום בולט כמה אנשים לא טובים. תראו שיר השירים רבה, בוא נדלג. אל תראו לי שאני שחרחורת. מה הכוונה? אל תסתכלו עלי ככה. מה תסתכלים על הדברים הרעים שלי? תסתכל עלי לטובה. רבי סימון פתח. אל תלשן עבד אל אדוניו. מי זה עבד? ישראל הם העבדים. אל תקטרג, אל תלשין עבד אל אדוניו. שמר לי ישראל עבדים. הנביאים נקראים עבדים. אל תלשן עבד אל אדוניו. אמר יצא לנביאים, אל תראו לי שחרותי. אל תראו את הדברים הרעים, אל תסתכלו על הדברים הרעים שלי. אל לך שמח ובנה תאיר משה. הוא אמר שימון האמורים, כעס על עם ישראל, לא נכנס לארץ בגלל זה. דבר אחר, אל לך שמח ובנה תאיר מישעיהו. הוא אמר, בתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. אמר לה, הקדוש ברוך הוא, עליה, תשמחה, בנפשך תגיד ככה. יש תמי שפתיים אנוכי. אל תגיד על עם ישראל. מה מיד כתוב? ויף אליי אחד מן השרפים ובידו רצפה. כמו עוגת רצפים של אליהו. מה זה רצפים? רצפה, רצוצפה שמדבר קטגוריה על בניי. אמר רב שמואל, רצפה רוצפה, רצוצפה, כמו שאמר קטגוריה דלטוריה על בניי. כמו אצל אליהו הנביא, גם הביא לו עוגת רצפים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, אליהו אומר, קלו קנתי להשם, אז הוא בריתך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אכפת לך? אז הוא את בריתי, מה זה בריתך? זה עניין שלך, מה זה עניין שלך? אתה מקטרג עליהם? מזבחותיך הרסו. אמר לו מזבחותיים, זה לא מזבחות שלך. תן לי, מה אתה מקטרג? מה כתוב אחר כך? חוגת רצפים, רוץ פה, מי שלמד דלמד דלטורי על בניי. דרגו לשורה אחת לפני הסוף בשיר השירים רבה, תראו איזה סיפור יפה. רבי אבא וריש לקיש, אבו עללין לחד המדינה דקיסרים. עברו באחד השכונות של קיסריה. קיסריה זה היה עיר עם הרבה רומאים, עיר תמיד שהיו שם יהודים. יש גם בזוהר סיפור שלא נותנים שם צדקה בעיר הזאת. אמר לו רבי אבא וריש לקיש, מה הוא כן עלין למדינה דחירופיה וגידופיה? מה אנחנו נכנסים פה למדינה כזאת, לעיר כזאת של מחרפים ומגדפים? בוא נלך מסביב. ריש לקיש, אתם זוכרים את ההיסטוריה שלו? נחת ריש לקיש מן חמרה, ירד החוצה, ספח עלה, תפס רמת חול, הכניס לרבי אבא לתוך הפה. אמר לו, מה הוא כן, מה אתה עושה לי? אמר לו, שהוא לא רוצה להשתבד על תורי על בנה, אבל תגיד ככה לעם ישראל. טוב, ריש לקיש. הקדוש ברוך הוא רוצה כאלה שיהיו... שהוא אוהב ישראל. לצערנו אנחנו הרבה מרגישים, שאם אתה קנאי... לכבודה של ארץ ישראל, בוא נעשה לכבוד ימי בין המצרים, שבעזרת השם לא מתקרבים אלינו בעזרת השם, שיתהפכו לששון ולשמחה, אבל אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה עם איך אפשר לבנות בית מקדש. למה? על מה עבדה הארץ? על זמן מתורתי? איך למה תשעה באב, איך התחיל? התחילה בחייה, מאיפה התחילה? כלומר, פגיעה במה? בארץ ישראל. ועל מה נכרה בית שני? על שנאת חינם, כן? יש עוד הרבה הסברים. זה הסברים המרכזיים על שנאת חינם, פגיעה בארץ ישראל, בעם ישראל, על המרגלים, פגיעה בארץ ישראל, ועל הזוהר מתורתי, על פגיעה בתורה. עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל. כל דבר שאתה מנסה לתקן, במקביל, אתה משלם מחיר בצד השני. אתה נלחם על הארץ, אתה מתחיל להריב עם הגבניקים בפינויים, נכון? אתה רוצה לקנא למשהו, אתה משלם מחיר בדברים האחרים. אתה רוצה להיות קנא לכבודם של ישראל, אתה אדם מאוד אוהב ומכיל, אתה רוצה להתעסק עם יהודים רחוקים, אתה חייב לא להוציא את כל הניבים שלך החוצה. אתה צריך חייב להגיד לבן אדם, שמע, כל אחד והאמת שלו, יקר תהיה איש טוב, אתה צריך להקנות איתו אמון, אתה מעקם את התורה קצת פעמים, אתה לא מעלה כל מיני סוגיות של הארץ. יש לי חבר שהוא היום מרבני בית הלל, דיברנו לא מזמן, הוא אומר לי, אני כבר פחות בעניין האדמה, יותר בעניין האדם. זאת אומרת, האדמה, החול, זה לא... זה מה היחס בינינו לבני אדם, אהבת חינם. אתם מכירים את זה, אתה בא להגיד למישהו, תשמעו חבר, זה בעיה הלכתית מה שאתה עושה. אז אני משומר לך, ואהבת אחר כמוך, אתה גם מכיר? גם כתוב לך בתורה. בדרך כלל שומעים את הדברים האלה, יש לנו מנגינה של עיגולי פינות הלכתיים כאלה, ומסובך, אתה נלחם במשהו, אתה משלם מחיר בצד השני. רב שלום יזלמן, שהוא נפטר, אז הבן שלו, רב אברום דוב רבח, שגם נפטר השנה, אמר בלוויה, אבא, יש הרבה אנשי אמת בעולם, אבל הם מזיזים, סוחבים על כתף אחת את השק של האמת, מורידים את השק של השלום מהכתף השנייה. כן, שאנשים שמים את מסע השלום, אז הם מורידים את המסע של האמת. אמר לו, אבא, אתה הצלחת את שני השקים ביחד לסחוב. עכשיו זה מסובך. כמו שאנחנו רואים, לא מצליחים לאזן. בהתחלה הוא קנאי, הקדוש ברוך הוא נותן לו ברית שלום. יותר מדי שלום, חזר להיות אליהו קנאי. אליהו יותר מדי קנאי, הקדוש ברוך הוא נמשכתי לי שלום ותחתיך. כמו לא מצליחים לאזן את זה. זה פיל כמו כל ההיסטוריה. הקנאים, אנשי האמת הנוקבים, יש לי כמה שכנים כאלה איפה שאני גר. הלאה, זה בעיה לעשות שלום. פעם מישהו אמר, רב שי דאו, מי שמכיר, אומר את הפצצת אטום, באמת המציאו ביצר. אומר, אתם אטום מאוכלוסייה במדינה, וגם את זה אפשר להפריד בלי סוף, כאילו, לפרק את האטומים בפנים. תמיד במקומות שיש בהם הרבה הקצנה בכל העולם, ככה זה מחקרים, כל מקום שהוא קיצוני, לא משנה על מה, אצל הקיצונים תמיד יש הרבה פירודים ומחלוקות. אתה מסכים עם מה שאני אומר עכשיו? למה? כי אם מגיעים לקצה, האנשים האכפתים, האנשים שכואב להם, שם כל מילימטר הוא... ומשנה. ואנשי השלום, זה אנשים שהם לא אכפתיים בדרך כלל. אז קל להם עם כולם, כי הם אדישים למציאות. זה לא כזה מעניין אותם. אפשר ככה, אפשר אחרת. זה לא כזה לחוץ להם שום דבר. או אמת או שלום, זה לא הולך ביחד. שאנחנו באמת באמת רוצים עם אוזניים ששני הצדדים למטה. לא אמת או שלום, אלא גם אמת וגם שלום עד הקצה. אבל זה מסובך מאוד. אליהו הנביא הוא הדמות שמנסה לשלב ביניהם. את שני הדברים ביחד. כתוב, במחילתא, נמצאת אתה אומרת, תמצאו את זה. שלושה בנים, יש שלושה יהודים גדולים. אחד תבע כבוד אב וכבוד הבן, אחד תבע כבוד אב ולא כבוד הבן, אחד תבע כבוד הבן ולא כבוד אב. אחד חשוב לו, אב זה הקדוש ברוך הוא, הבן זה ישראל. כמו מי שמאוד אוהב את ישראל, מרוב אהבת, לפעמים אהבת ישראל יכולה להעביר אותך לדעת הקדוש ברוך הוא קצת. אתה רואה את הדואג לעם ישראל, נגיד דוגמה, אהרון הכהן דווקא הוא קיבל כהונת עולם. אהרון הכהן בעגל, מה אתם אומרים על המעשה שהוא עשה? העגל אשר עשה אהרון, שם העם נמצא, נכון? הוא ניסה לעכב את זה, חשב הוא לא יכול לחיל לשם מחה, הוא לא הצליח. הוא ניסה לעכב, היה... אבל היה שותף שם בתוך העסק, היה עם העם. אהרון נהנש? מה אתה אומר על העגל? מה נהנש? יפה. כתוב שהעגל שעשה אהרון נקרא על שמו, לא רואים איזה עונש של ממש... עדיין אהרון הכהן אצלנו הוא... יש דעות, הבא מוטב ייכנס החץ בי ולא בבנים שלי, לא בעם ישראל. אני אקח את זה ביחד. יש דעות גם משה רבנו, נכון, שברת הלוחות, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, עם ישראל עובד עבודה זרה, גם אני עובד עבודה זרה ביחד איתה, מה תעשה עכשיו? כמו יש צעד, תמסור את הנפש לעם ישראל. אבל פה אני רוצה להתמקד באליהו הנביא וביונה בן אמיתי. כתוב שיונה בן אמיתי זה הילד שהחיה אליהו. אליהו נושף לתוך פיו, היה להם סיכול המידות. מה שאליהו מוציא, יונה מכניס. יונה, למה הוא לא הלך להגיד את הנבואה שלו? זה כתורגל ישראל, שאפילו הגויים חוזרים בתשובה ועם ישראל לא. יונה, הוא מקנה לכבודם של ישראל, אליהו הנביא, מקנה לכבוד הקדוש ברוך הוא. אליהו טבע כבוד האב ולא כבוד המן. הוא בשביל האמת האלוקית, הוא מדבר כתורגל ישראל, כאילו נגיד לשם צבקות. יונה טבע כבוד הבן ולא כבוד אב. כלומר זה ממשיך, אז אליהו זה לא הסוף. אחרי אליהו הנביא, כלומר אמרנו פנחס הראשון, הקנאי, פנחס השני, שלום. אליהו הנביא, קנאי, אז אחר כך ממשיך אותו יונה, שהוא איש שלום, שדואג לכבוד ישראל, בשביל זה נביא הכובש נבואתו חייב מיטה, אתם זוכרים? בסדר, אז אני אמות. זאת אומרת, בואו נצא לחוצה, אז אין שם נבואה, זה לא עוזר לו בסוף. אבל זה עד היום ממשיך הפימבו הזה, כן? לא מצליחים לאזן אותו. תפארת שלמה, הסבא שלנו מסביר שזה מה שאלישע אומר, הנה פי שניים ברוכך אליי. מה זה פי שניים? יש כבוד אב וכבוד הבן. כל אחד מצליח רק אחד. או שאתה מקנה לכבוד אב ולכבוד הבן. אלישע אומר, תן לי פי שניים ברוכך אליי. שנצליח להיות אחד שמקנה גם לכבוד הבן וגם לכבוד אב ביחד. כי רואים זה מסובך לעשות את שניהם ביחד. אליהו הנביא כתוב שאחרי הקנאות שלו, אז הוא צריך סנגר על ישראל, הוא שלוח לעשות חסדים לישראל, כל ברית מילה הוא מגיע, להראות שעם ישראל לא מפירים את הברית, ולסנגר על ישראל. אליהו יושב ומצא שבת, כותב זכויותיהם של ישראל. להחזיר אותו מהקנאות שלו. כמו אנחנו רואים, אין לי כוח פה לכל העניינים, ואין לנו זמן. מה סוד הקנאות האמיתית? זה השלב. מתי קנאות היא כתובה, מתי היא לא טובה? אז קודם כל, 99% מקנאות היא רעה, אנחנו רואים, נכון? בדרך כלל שאדם קנאי, כמעט תמיד, גם אם אולי אפילו נקודתי פה זה הטוב, אם אחר כך זה מביא עוד... זה מביא איזה סוג התנהגות כזאת. היחידים המזוקקים יכולים להיות קנאים, אבל כמעט תמיד יש נגיעות אישיות, כמעט תמיד זה מגיע בצורה לא מאוזנת. בדרך כלל אנחנו נהיה נגד. כמו שקנאי, שבא לשאול, אומרים לו לא להיות. קנאים פוגעים בו. אתה לא שואל, מותר לי להיות קנאי, אני צריך להיות קנאי. אם אתה שואל, אז אתה לא קנאי. הרבה אנשים חשבו שהם מקנים, שהם שמיים, ובסוף יצאו דברים לא מתוקנים. הקנאות האמיתית, רב לויצמן ברדיצ'ב אומר, סנגורם של ישראל, הוא אומר, בקנו את קינתי בתוכם. השאלה ממה הקינה נובעת? הקינה היא בשבילם, היא למענם, היא מתוך אהבה, או שזה קינה מתוך שנאה? יש למטה אולי קנאות, השאלה מול הקדוש ברוך הוא, אתה נשאר סנגור? אתם זוכרים, יש לנו נגיד את רבדה בר אבא? אתם זוכרים את האיש הזה? בסדר ברכות, רבדה בר אבא היה אדם קצת... הוא קרא לאיזה בגד, לאיזה קוטית הבגד, שהוא קלט שהוא עשה פדיחה, שילם לה 400 זוז ישר, גם אמר לה, וורט יפה, מתון, מתון, 400 זוז השוויה. כשתברר שהוא לא היה בסדר, תוך שנייה הוא... אז... הוא מסדר את זה, יש לו תקפיד עליו, הוא... בדרך כלל הקנאים, גם אם בדרך עוד איזה מישהו קצת נפגע שלא היה צריך, בסדר, שפעם בא לא יעמוד שם, לא יהיה שם ליד. הקנאים בדרך כלל הם לא רואים את ה... הם לא יכולים לראות את המציאות בצורה מאוזנת. שאלו את רבדה בר אבא, הקנאי, במה ארחת הימים? אמר, מימי לא הקפדתי בתוך ביתי. מי יכול לתקן ברכת המלשינים? רק שמואל הקטן. למה? כי מה שמואל הקטן אומר? מנפול אויבך אל תשמח. מי שיודע זה לא הוא אומר, זה פסוק. מנפול אויבך אל תשמח, גשתו על לגלי בך, פן ירא השם. ויכול וישיב מעליו אפו. הוא היחיד שיכול לתקן את ברכת המלשינים עתיד תקווה. ברכת הקנאות. תעקר, תשבר, תמגר, תחלם, תשפילם, תכניעם, תשמידם. מי יכול להגיד את זה? אחד כזה, מנפול אויבך אל תשמח. אחד שהוא לא מלא שנאה בלב. אחד שאף פעם לא מקפיד בתוך ביתו, הוא יכול להיות הקנאי. כבר, השאלה אם אתה מול הקדוש ברוך הוא, אתה בסנגוריה, אתה מנסה לתקן את עם ישראל? או שאתה מקטרג עליהם בתוך עם שפתיים, אנוכי יושב, אתה מדבר נגד עם ישראל, אל תלשי נבד אל אדוניו. שלפעמים אתה אפשר לראות דברים, אתה רואה איזה התנהגויות מקולקלות באומה, אתה יכול לקטרג על ישראל. אתה יכול לדבר נגד, אתה רק פוגע בעם ישראל. אתם יודעים, אבא שלי אף פעם לא ראה סרטים על ההתנתקות. איך הורסים לו את הבית? הרבה אנשים אהבו לראות את זה. את המקום פה היה ביתי, תמונה של הבית. אני חושב, מה? אולי נעשה סרט גם על חטא המרגלים, נעשה סרט על חטא המעפילים. זה קטגוריה לישראל הסרטים האלה. אבא שלי לא מרשה להגיד גירוש. מה שעזבנו, שעזבנו זה. מה, למה להגיד גירוש? למה להזכיר חטאים של ישראל? מה, אתה מסנגר על ישראל? אתה מקטרג על ישראל? טוב, יש יהודים כאלה. שמול הקדוש ברוך הוא, תמיד סנגור, יש דברים בינינו, צריך לתקן דברים בעולם. אבל מתוך אהבה, שמעתי מבת של נתיבות שלום סיפור יפה פעם. שהם, האמת שהוא, אצלנו זה תנאי לבוא ללמוד את שם תפוח, זה תנאי להכיר את הסיפור הזה. מי שלא מכיר אותו, זה צריך לחתום על זה בהתחלה. שמה? מבת של נתיבות שלום, סיפרה לי ש... שמעתי פעם את הסיפור מהרב דודקביץ', הייתי בזה חתונה שהיא הייתה, ניגשתי אליה עם אשתי שתספר לי את הסיפור הזה גם. הגרתי אותו כבר, רציתי לשמוע את זה ממנה. אם אתם היו, שהם היו ילדים, אז הם היו באים לאבא לנתיבות שלום, והם כל מיני תלונות כאלה, לא יודע, על איזה משהו, מבאס, מעצבן. כל מה שהם מתלוננים, אז אבא אומר, שנייה, אתה מדבר איתי עכשיו מעולם הבניין או מעולם החורבן? אתה רוצה לתקן את המציאות? או שאתה רוצה להחריב? יש בינינו פה כמה שארבע שנים היו ישיבה תיכונית, התלוננו ארבע שנים, אבל לא עזבו, נכון? שנו את המקום ונשארו לקטר שם כל הזמן. ככה תמיד הוא אומר להם. פעם אחת אבא של איזה חברה שלה נפטר, היא חזרה מהלוויה שבורה, אבל אבא שלה, איך השם עשה דבר כזה, ככה התפרקה משפחה. הוא אומר, שנייה, את מדברת מעולם הבניין או מעולם החורבן? אמרה לו, חלה, סבא, יש חורבן בעולם, יש דברים רעים בעולם גם. אמר לו, לא נכון, והלך. אחרי כמה דקות הוא חזר עם מכתב. הוא אומר, חשבתי, מה הבניין שאני יכול לעשות? כתבתי איזה מכתב לחברה שלך, ניחומים, אולי תוכל לקרוא לקחת כמה רעיונות מפה גם לדבר איתה. להיות יהודים שעולם הבניין. קנאים לפעמים, דומה לגמי וגם לך לא יהיה. הקנאים, לפעמים אתה מרגיש שהם יתעורר את המסינה כבר. בא להם שהמציאות תחרב. בא להם לעורר את האור. בוא נפוצץ את כל הדברים הטעונים במדינה. בוא נראה שיסתדרו אז. יוסף חיים זוננפלד אמר, אנחנו נלחמים בחילונים למענם. אנחנו נלחמים בהם בשבילם. בקנו את קנאתי בתוכם. קדוש פנחס, אחרי שהוא הרג, בא וחבטן בקרקע, אמר, על אלו יהרגו כפדה לדלף מישראל. בסוף הקנאות שלו להגיד, זה הרע וזהו, הנה חיסלנו, זה שורש הנחש וזהו. ועם ישראל יכולים צדיקים, להגיד, זה התופעה. יש פה איזה נקודה, באו לצייר לקנא, אותה צריך להשמיד, להילחם, אבל זאת הנקודה, וכל ישראל צדיקים נשארים. יש פה איזה כוח קטן שהוא מסמא את עיניהם של האומה. ואז אתה מסנגר על ישראל. מורה טוב, מה הוא עושה? הכיתה, לא יודע, הביאו שבת זכור, הביאו את כל הכיתה לגג. מורה טוב, מה הוא עושה? לא יודע, עשו איזה משהו ככה, הגזימו נגיד. מורה טוב, ישר מעניש אותם, עונש קטן. מגיע המנהל, הראש ישיבה, בא להיכנס, והוא אומר, אני כבר טיפלתי בזה. בסדר, טיפלתי. אם אתה טיפלת, טיפלת. אבל לפעמים אתה יכול, קנאות קטנה, שהיא פותרת... היא פותרת עונש גדול. לפעמים לזקק את הרע, להגיד, רק זאת הנקודה הרע. וישראל צדיק עם הם. אפשר לדבר על תופעות באומה, איזה התנהגויות יש באומה, וזה כיתרוג על ישראל. ואפשר, דווקא כשאתה מפריד את הרע מהטוב, אתה יכול להשאיר את כולם טובים. נגיד, יש פה איזו נקודה אחת. אז הוא הרג שניים. יהודי אחד וגוי אחת. ועצרת המגפה. הוא הרג אחד שכמו סרטן, שאתה מרחמים, אתה קורט את ה... את האזור הסרטני ומציל את כל האדם. מתוך אהבה לגוף. וכשאתה פתאום, כשרגעים של קינה, יש בו שנאה בתוך הלב, מי שהיה לפעמים במאבקים על הארץ, מרגישים את זה לפעמים. שנהיה לך כבר סינה, אתה לא אוהב. אני זוכר פעם אחת, חזרתי, זה אחד בפינוי הראשונים, פינוי חוות מעון. פינוי העלים הראשון, אני חושב שהיה אחרי פינוי עמית. אני זוכר, חזרתי אחר כך, הייתי באיזה מחסום כזה, כמו באלקנה. זה בכלל לא, זה לא חיילים, זה סתם, זה נכון, זה חברה אזרחית. לא, אתה רואה בעיניים עם נשק, בא לך לא יודע, לדרוס אותו. אתה אומרת, מה, נשתגעת כאילו, אתה פתאום שונא את העולם. לא רואה אותו אנשים כאלה שככה זה מה שקורה להם בלב, לא תראו שכדאי להם לבוא לשם. שפתאום אתה רואה את המציאות בעין רעה, פתאום זה, אתה לא אומר, יש כוחות עם בעיות, צריך לתקן אותם, לתפש, זה מתחיל להתפשט לך על כל עם ישראל, אתה מורה כתרוג על ישראל פתאום. יש קנאות כזאת שהיא פותרת את השנאה, שהיא גורמת לאהבה ולהציל את עם ישראל. וקנו את קנאתי בתוכם, שנזכה להיות קנאים לכבוד הקדוש ברוך הוא מתוך אהבת ישראל, גיצ'אבס, גיצ'אבס, גיצ'אבס.